שוב עמוד 19, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות. כמו שאמרו חז"ל, ואידך, פירושו הוא זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ג מצוות, נזכה מאליו לכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח, וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על האהבה עצמית לטובת הזולת, ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא לפי זה, מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ג מצוות? שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל. הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה, במציאות אנו רואים שגם אצל חילוניים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים, בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילוניים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לעצים לא יישב. ויש להבין, מהו האיסור של מושב לעצים? אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים. אם כן, האיסור לא מטעם מושב לעצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב לעצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת, איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות. עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית? מה הרצון לקבל ירוויח מזה? הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה. ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי. לכל הפחות, את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה, מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח מלבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט. ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי, מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה. היינו, שכולם יעבדו לטובת הזולת. כולם מתלוצצים וצוחקים מזה. ונראה בעיניהם כמעין ליצנות. וזו היא ישיבת חילוניים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת. כי כל טובו דעובדין, לגרמיו דעובדין.
חילונית הכוונה אגואיסטית. לא דווקא דתית וחילונית. כמו שבחברה בישראל.
וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה. ומשליחים את האדם לטובת לעולם הליצנות. וזהו האיסור של מושב לצים. ועל חברות כאלה אמרו חז"ל, פזר לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. היינו, שיותר טוב שאינם מתקיימים. אבל בצדיקים להפך. כנוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירושו צדיקים? היינו, שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית, ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, ואדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את תרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז ההרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות, שיוכל לקיים בפועל. והנה, העצה לזה, שאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטא לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטא לשני. מה שאין כן, שהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה שכותבים מספרים כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו, הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, כשהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא, לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו הוא מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום, אל תאמין בעצמך. וצריך להיות לו יראה. אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה. וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעם תועלת עצמו. היינו, לא שהמצוות יביאו לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות, נגיע לשכר. שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על הפסוק ושמתם ולשון שם. זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו כנ"ל לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שאהבה עצמית יתרבה והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו שמכוון שיקבל שכר, שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח לבורא.
שואל?
אבל אני ב...
בסדר, אתה עדיין שם. בסדר גמור.
רציתי לשאול לגבי מסירות נפש. מה קובע את מידת המסירות נפש שיש בכל אחד?
דרגת המסירות נפש שלו, אני לא מבין שאלה.
איך הוא מרחיב אותה? נגיד אני ב-5% יכול למסור את נפשי, איך עכשיו אני ב-6?
למדוד את זה אנחנו לא יכולים. אתה כבר שואל על מצב המתקדם, שאדם ידע איך, באיזה כלים הוא נמצא, באיזה מסכים הוא משתמש, איך הוא ממלא את עצמו, באיזה הוויה, ושוקל את הוויה הזאת, ואז הוא מדבר על מידת המסירות שלו, זאת אומרת, על המהות של הכלי שלו עם האור שלו יחד. אוהו. זה... הם דברים... זה מאוד מתקדם. זה מאוד מתקדם. זה עדיין אתה לא יכול. אלא אתה יכול ככה להגיד רק דבר אחד, וזה הכי בריא וטוב. כל רגע ורגע מתעורר לרצון חדש. עכשיו זה 2:30 בצהריים. כן? סך הכל לפני נגיד 10 שעות, כן? נגיד, אני הייתי אפילו פחות מזה, אני הייתי במצב הרוחני יותר טוב. הייתי חושב, איך אני יחפץ חסד עם החברים, איך אנחנו כולנו נבטל את עצמנו, כל אחד כלפי החברה, שאני כאילו לא קיים, שאין לי חולצה ולא צריך, וכך כל אחד ממש דואג שגם החברים יהיו ככה, לכולנו יהיה חפץ חסד, כזאת חברה שהיא חברה רוחנית, אנחנו דואגים שכולנו נהיה כך, גם שישי, גם שבת. אנחנו היום, עכשיו, נגיד 10 שעות אחרי זה, ומה קורה לנו? כן? נו, 8 שעות אחרי זה, 9 שעות, כמה 10? אחרי שדיברנו על זה בבוקר, ומה עכשיו? האם תוך 10 שעות האלה אני גם כן דאגתי להיות חפץ חסד, להתקדם לזה, ולהיות, קודם כל, לא לתפוס מקום בחברה, רק לעזור לכולם, להיות בכולם, לתמוך בזה שכולם היו מיוחדים, שכולם היו מקום לגילוי הבורא, שיהיה לו נחת רוח. אפילו לא חשוב לנו שאנחנו לא מרגישים את זה. גם לא צריכים להרגיש, לא רוצים, לא דורשים את זה. רק רוצים שזה יתקיים במשהו שאנחנו נהנים לא מהמצב שלנו, זה כבר קליפה, אלא נהנים מזה שבצורה כזאת יכול להיות שאנחנו גורמים נחת רוח לבורא. לפחות שאני בזה גורם נחת רוח לחברים, שזה הקנה מידה שלי כלפי הבורא, וכו' וכו'. כך אתה יכול לדבר, כך אתה יכול לחשוב. אז איפה אנחנו, שהיינו ממש מרגישים את עצמם כמלאכים, כן? ללא גוף, כולם כאלה שקופים, איך להגיד עוד, נו, עדינים כאלה, ממש כולם ברוח, כן? איך אנחנו כך, והיום ועכשיו, 10 שעות עברו, איך הם עברו? אני לא חשבתי על זה, אני לא הרגשתי שאני מאבד משהו. איפה אני עכשיו נמצא? אין? למה אני התנתקתי מאותה דרגה ולא עליתי עוד ועוד ועוד יותר? סימן שאני לא דאגתי לחברה שהם יעלו, והם לא דאגו לי שאני יעלה. מה לעשות? למי לפנות? איך אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו ש10 שעות הבאות, כן? אנחנו נהיה כמו שצריך. כן? אנחנו עכשיו נפרדים משעה 3, נגיד מ4 בצהריים עד 4 בבוקר, 12 שעות. מה יהיה תוך 12 שעות האלה? 12 שעות זה רביעית מיומיים, שאנחנו החלטנו להגיע לתוצאה. מה יהיה לנו? איך אנחנו צריכים להתחייב זה לזה? איך אנחנו צריכים ממש לחשוב זה על זה? ולא יכול להיות שאני לא אדאג לעצמי, ואני כל הזמן דואג לעצמי, רוצה או לא רוצה. אני דואג לעצמי בהכרחיות, בהכרחי, בהכרח. למה? מפני שאחרים לא דואגים לי. ואיך אני לא יכול לחייב אותם לדאוג לי? בזה שאני דואג להם ולא לעצמי. אבל איך אני אדאג להם אם אני דואג לעצמי? בגלל שהם לא דואגים לי, אז איך אני אדאג להם ולא לעצמי? בגלל שהם לא דואגים לי ואני לא דואג להם. זה נקרא הברית, שבבת אחד כולם מתחייבים בצורה הדדית ככה לפעול. שלא יכול להיות שאני אצא מעצמי, אם אתה לא יצא מעצמך ונכנס בי ואני לא נכנס בך. פעולה מצד אחד זה לא, היא לא מתקיימת. ולזה אנחנו צריכים עכשיו להכין את עצמנו ולעשות. אנחנו עכשיו בדקנו את עצמנו וראינו שאף אחד לא החזיק שום דבר ממש במשך השעות האלה. רוצים להצליח 12 שעות הבאות עד הפגישה הבאה שלנו? חייבים כך, חייבים, אל תצעקו לי, כן, זה אני שמעתי. אז חייבים בצורה הדדית, כולם מתחייבים כלפי כולם. זהו. כולם מתחייבים כלפי כולם. ואנחנו אז גם כן דורשים שהבורא, הוא יהיה המחזיק, הוא העד שלנו, האפוטרופוס שלנו. וכך זה יתקיים. אחרת זה צד הראשון. שעכשיו עומד לפנינו. כן.
אבל אני מקווה שאני לא חוצפן, אבל אני לא רוצה לשאול, אני רוצה להשתתף איתך בשיעור. אתה מרשה לי?
בבקשה.
אני רוצה קודם כל להגיד תודה לביל, ותודה לרועי, ותודה לעוד המון, אבל לבן שלי יש רכבת מעץ עם מגנטים בקצה, שמחברים קרון לקרון עם מגנט. לפעמים הוא שם הפוך, שהמגנטים דוחים, והוא לוחץ ובורח, והוא לוחץ ובורח. וזה בדיוק מה שכל חבר פה עושה, הוא מנסה לחבר שני הפכים, והוא מתייגע, וזה המסירות נפש, שלא. אני כוס קפה לא יכול לעשות לחבר מרוב שזה עושה לי התנגדות, אבל החברים שלי הם גיבורים, כי ביל נלחם על החיים שלו בשביל לחבר שני הפכים, ורואי מתהפכים לו החיים, אבל הוא יחבר את שני הקצוות, וזה בדיוק לעשות החבר אחד ולא אפס. וזה בדיוק המן שמחלקים לנו פה, כל מפגש שלנו זה ללקט מן של החבר, שהוא מנסה לחבר את הקרונות, והוא קורע את הלב, ועל זה אפשר להתפלל. אנחנו להתפלל עליו. בואו נעשה את זה, יש לנו שבת, זה אור טוב. בואו נתפלל על ביל, על רועי, על אהרון, אין בן אדם פה שעל אוגניץ, על כל אחד פה אני יכול להתפלל, כי הוא פשוט במסירות נפש, כי הוא מחבר שני דברים שאי אפשר לחבר, או הוא נלחם על זה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחייב כל הזמן לחשוב על החברה, שאני מתחייב במחשבה שלי להחזיק אותם במסירות, בדריכות, להיות כך שכולם כולם חושבים כל אחד על כולם, שאני מתחייב לספק לחבר כזאת תמיכה שהוא לא יחשוב על עצמו. אני בזה מעלה אותו לחפץ חסד. החפץ חסד של החבר נמצא בידיים שלי, במחשבה שלי. זהו. נגיד, מוטי, אתה שומע? זהו. כן? אז אני מתחייב שכולם, אני מסתכל נגיד עליו, לא חשוב, כן? שאני מתחייב שהוא יהיה לחפץ חסד. כי זה תלוי בי. אם אני חושב עליו, אז הוא לא יחשוב על עצמו. הוא לא יחשוב על עצמו. איפה זה כתוב? תמצאו את המקום. כולם זוכרים, אבל בוא נראה. פשוט ככה וכך כל אחד על כולם, על אחרים. אתם רוצים להיות חפץ חסד, בבקשה. רק שכל אחד שיחשוב על אחרים. אין כלום חוץ מזה. אתם בזה מנטרלים רצון אגואיסטי של כל אחד ואחד. אתם רוצים שאדם יפסיק לחשוב על עצמו, תחשבו עליו. זהו. הוא נמצא בידיים שלכם. זה פלא. איך אנחנו יכולים כך לעשות עם מניפולציות עם כל אחד ואחד? איך בעברית מניפולציה? בסדר, כן?
כן.
זהו. כך אנחנו יכולים לעשות. אז רק אין לנו יותר מה לעשות. אם אנחנו כך נחשוב, אנחנו מבטלים רצון של כל אחד ואחד, ועם ביטול הרצון של כל אחד ואחד, אנחנו ממש נמצאים אז, כי אנחנו חושבים כל אחד על הכולם, על אחרים, זה גם כן מחבר אותנו. אבל מחבר אותנו בצורה שאנחנו נקיים, אפסים כולם. ואחד הוא באמצע. המשותף. זה הבורא, והתגלה. והוא מאיר בחפץ חסד, באור החסדים, ואור החסדים זה אור חזק מאוד, שמחזיק אותנו למעלה מהרצונות שלנו הפרטיים. ואנחנו מגיעים לדרגת הבינה. זה דרגה רוחנית. זה להשפיע על מעט להשפיע, זה נקרא קודש. כבר קודש. אמונה למעלה מהדעת. כך אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מרצון שלנו. זה ברור שזה בידיים שלנו עכשיו. פעולה אחת פשוטה. כל אחד חושב על האחרים, רוצה לעזור לאחרים, להיות למעלה מהרצון שלהם. איפה כתוב?
בכתבי רבש כרך ב' באיגרת מם. בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תקף מתעוררת בו שמחה ותענוג. כי זה כלל. עם דבר חידוש משתעשים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים גם בפועל, במשהו להביע לחברים. יכול להיות שכן. אבל מספיק גם במחשבה, זה הכל התברר, כן?
ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. משום שהאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות.
למה ילד כל כך פטור מכל הבעיות? אתם מבין, אתם רואים את זה. לא מה אני אוכל ומה אני אלביש ומה יהיה וכו' וכו'. כלום. יש לו ראש רק לשחק, לבלות, לעשות מה שנוח וטוב לו. למה אין לו את המסע הזה עליו? כי אמא דואגת ונותנת לו, אבא, כן? דואגים ונותנים לו הרגשה מלאה שלמה שהוא מובטח. סך הכל, אתם רואים איך שזה פועל בעולם שלנו. ברגע שגודל, אז כבר אחרת. כבר הם דואגים פחות, הוא דואג יותר לעצמו, הם דואגים פחות לו, הוא נכנס לחברות למיניהם אחרות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים אותו דבר לעשות כלפי כל חבר וחבר. תתארו לעצמכם עד כמה שזה טוב, עד כמה שזה קל לחיות כמו ילד. אתה לא חושב על כלום על עצמך. אתם לא מקנים בילדים בזה? בכל אחד יש לנו, בנו, יש לנו, בכל אחד ילד קטן. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל אחד יכול לעשות מתנה כזאת לאחרים. לא? אבל זה צריך להיות בצורה פחות או יותר שלמה. כי מישהו שלא עושה את זה, אז יחסר את התרומה שלו בכוח הכללי. ואז היתר האנשים יצטרכו לדאוג לעצמם. איפה זה כתוב? שאם חלק מהחברים לא דואגים נו, ערבות, בסדר, ערבות. מה אתה אומר לערבות? תביא קטע. ברור, כן? אז זה כל המצב. זה כל המצב. אבנן, אתה שומע? אני רואה שאתה ככה עושה את זה. אתה חולם על מצב כזה להיות כמו ילד? אתה ילד, טוב. אבל באמת, באמת, הרגשה כזאת, זה נקרא חופשי בעולמו של הבורא. כן, וזה תלוי בחברים. אז בוא אנחנו נתחיל לעשות כאלה פעולות בפועל, ונעלה את עצמנו לדרגה כזאת. אתם תקבלו ביטחון, אתם תקבלו ביטוח שאין כמוהו. ואף אחד לא יוכל לנגוע באדם אם הוא חפץ חסד, אף אחד לא יכול להזיק לו, כי זה דרגת בינה. שום דבר לא יכול לנגוע בנו במצב כזה, כלום. אנחנו בזה מבטיחים את, לעצמנו חיים על הענן. ענן עברות היפה, גבוה וזהו. ומשם אז נמשיך לתקן עוד דברים. כן.
מאמר הערבות באות י' ז', כל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו, אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו. והן מצד השלילה. דהיינו, אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם.
כן. צריכים לשים איזה קטעים או מה שאנחנו עכשיו מדברים, אולי באיזה מקום שאנשים יוכלו גם להיכנס לשם ושוב לקרוא, לחדש לעצמם את המצב הזה. יכול להיות שמשך השעות האלה יצאו מזה, ישכחו מזה, שיהיה להם תמיד לפניהם. תדאגו לזה. כן.
איך אנחנו יכולים להבטיח שכולם ידאגו לכולם?
זה נקרא ברית.
כולם לכולם?
כולם לכולם, כן, זה הברית. הדדיות הטוטלית צריכה להיות יחד עם הבורא. יחד עם הבורא, כי אנחנו לא יכולים להבטיח על עצמנו שום דבר, אלא רק ממדרגה העליונה שהיא שולטת עלינו, שאנחנו קוראים איתה הברית, שהבורא ישמור עלינו. אנחנו מבקשים ממנו כולנו שהוא ישמור עלינו, ואנחנו נעשה כל המאמצים כדי שדרכנו הכוח שלו יגיע לכל חבר וחבר ויעשה אותו חופשי.
זה אני מול כולם או אני מול איזה כמה חברים ככה שיש לי?
עבור כולם. עבור כל הבני ברוך העולמי.
איך?
איך? מה זה חשוב לי? או שניים, שלושה שאני רואה פרצופים, או כולם. למה אני צריך להיות מחובר רק עם קצת? עם כולם זה נשמה שלי?
אני לא רואה את התמונה הזאת.
אתה לא צריך לראות שום דבר. אתה לא צריך לראות בעיניים שלך את החברים האלו. חוץ מזה שאתה הולך עכשיו, אתה מתנתק מהם 12 שעות. מה זה חשוב אז, שאני מתנתק מהם, שאני רואה את הפרצוף שלהם או לא רואה, הם נמצאים כאן קילומטר שתיים ממני, או שנמצאים 10,000 קילומטר, נגיד, בצ'ילה. נו, מה זה חשוב?
אם לא לראות, אז מה כן?
לראות? אני לא יודע מה זה לראות. אני מדבר על החיסרון שלו. נגיד, אוון עכשיו נמצא בסין. כן? בלוס אנג'לס היום. בסדר, גם כן. לא יותר קרוב. זהו. אז אני חושב עליו. אני חושב עליו. מה השאלה? אני צריך לראות את הפרצוף שלו. אם הוא בא, אז אני נזכר שזהו. אבל ככה, אני לא זוכר פרצופים בכלל. אני מסתכל על הפרצופים האלה, אני חמישה, אולי 10 אנשים מקסימום אני יכול להגיד בשמות. אני לא זוכר. בשביל מה זה? זה מה שאתה צריך בבן אדם? כן?
מה זה נקרא לחשוב עליהם?
לחשוב עליהם שהחיסרון שלהם, הרצון שלהם, הפנימיות שלהם, יהיה מלא באור החסדים. שאנחנו כולנו נהיה שאנחנו כולנו נעלה מעל האגו שלנו. זהו. זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, בהשפעה למעלה מקבלה.
מאיפה אני לוקח כוח למחשבה הזאת?
אתה לוקח כוח למחשבה הזאת מחברים, כך כל אחד מהחברים. זה נקרא ברית. בסדר? שוב ביל, נו בסדר.
I just have one last question to fill out the complete picture that you painted for me.
השאלה האחרונה לצייר את התמונה השלמה שציירת לי.
I get it. I make the group. I build the group according to my unique perspective.
טוב, הבנתי. אני בונה את הקבוצה, אני מייצר את הקבוצה לפי הפרספקטיבה המיוחדת שלי.
Within myself.
בתוך עצמי.
How do I build the Rav?
איך אני בונה את הרב?
אתה לא צריך רב. בשביל מה אתה צריך לרב? אתה צריך בורא. אתה לא צריך רב. הרב נותן לך הוראות. הוראות. ואתה תבצע אותן בקבוצה עם הבורא. אני אומר לך ברצינות. או תחשוב על הרב ועל הבורא כמדרגה מעליך. זה הכל. כדי לקיים את עיצות הרב. ברור? ברור. יופי. עכשיו נותן שם למישהו אחרון.
כשאדם בתוך העשירייה משקיע את הכוח ונותן, ויש לו הרגשה שממש הכל עובר דרכו לקבוצה, וחוזר אליו חזרה אותו אהבה, אותו שפע, אותו כוח של הקבוצה, ומחזיקה אותו עכשיו. מה קורה במצב הזה כרגע? מה עושה הפרט באותו רגע שהוא מרגיש שעכשיו הכוח הזה מחזיק אותו? איך הוא מחזיר את זה חזרה לקבוצה?
זה ניסיון, אני לא יכול להגיד לך. אני לא יכול להסביר את הדברים האלה. תנסו פשוט להיות כל הזמן לשוטט בכל המחשבות ונטיות הללו. לא. נו, בסדר.
אנחנו חושבים כל הזמן על כל החברים בכל בני ברוך העולמי.
כן.
שאלה אם לאורך ה-12 שעות האלה אפשר גם להוסיף או לחזק עם מחשבה שכל בני ברוך העולמי חושבים עליי?
נו, ודאי שכן, זה צריך להיות הדדי. טוב, השאלה האחרונה, כן? איך אני ממליץ לאחרים וכל אחד ואחד בתוך הסיריות, מה אנחנו נעשה תוך 12 שעות האלו? קדימה. שאלות, שאלה לסדנה. ואחרי זה נתראה למטה.
אנחנו צריכים לקרוא את הקטעים, לאסוף קטעים ולפזר איזשהו לוז כזה שעד שהולכים לישון, ומחר בבוקר מטבלים את השעות האלה עם קטעי מקור שקראנו עכשיו.
אני חושב שפשוט ניקח כל מי שרשם לעצמו פתק, במהלך השיעור יש את הציטוטים, את התמלול, וחוץ מזה יש את החומר לימוד של מחר בבוקר. אתה לא צריך להתחיל להשתגע עכשיו. זה דבר ראשון. דבר שני, בתכלס צריך שמשהו יחאב לי בלב. אם לא משהו יחאב לי בלב, כל הקריאה הזאת תהיה גם חרטה. צריך שמה שקרה לנו היום בבוקר, זה ממש יחאב בלב שלא יחזיק כמו שאנחנו רוצים שזה יחזיק.
אולי איזה שיחה להעלות את החברים לאיזה קטע קריאה, קטע כוונה, להתחבר באיזושהי שעה מסוימת, להזכיר, לעורר את הלב.
אני ממש בחרדה. מעכשיו להיות בהכנה לשיעור של מחר. משתמש בכל האמצעים שאפשר, לקרוא קטעים, לא יודע, כל שעה לקרוא 10 דקות. למען החברים. וככה 12 פעמים עד השיעור. אפילו אפשר להתעורר בלילה גם לקרוא.
חיים. נראה לי גם יש את ההכנה לשינה,
אצלנו זה ב-9, לא יודע, להתרכז ב... שכמה שיותר חברים יהיו נוכחים בהכנה לשינה הזאת, זה משהו שהוא ככה מאוד מחבר ומאוד ככה באמצע הדרך בין עכשיו לבין השיעור. וגם לא יודע אם ל-12 שעות האלה, אבל בכלל להחזיר את המשחק של הטלפונים בתוך העשיריות, אצלנו זה עובד מאוד טוב בין שיעור לשיעור. אנחנו בקבוצה שלי יש 2 עשיריות, כל עשירייה יש לה רשימה של טלפונים, שיש לי טלפון אחד של חבר שאני צריך להתקשר אליו, ואיך שאני מתקשר אליו אנחנו צריכים להעלות חבר שלישי, ובעצם יש שאלה יומית שכל יום חבר אחר מעלה לפי תאריך, שהיא מתוך השיעור, ואז יוצא בגלל שאני צריך להתקשר לחבר ולהעלות איתו עוד חבר, וככה יש, כל אחד צריך להתקשר לעוד חבר ולהעלות איתו עוד חבר, אז... נוצרים במינימום כל חבר, יש לו 2-3 שיחות כאלה במהלך של יום, כאילו...
דעתי, האמת זה פשוט. זה צריכים פשוט כל הזמן לחשוב על החברים, זה מאוד קל. לא יודע, יש עכשיו בשיעור רשמנו מלא דברים, וגם בשיעור הקודם בבוקר גם רשמנו. במיוחד שיש לכל אחד פה שיושב פה בשולחן, יש פה מלא תפקידים שכל הזמן חושב איך לבצע אתם. ו... לא יודע, אני חושב, זה ממש קל לחשוב. בסך הכל 12 שעות, זה לא הרבה זמן. הם יעברו צ'יק צ'ק, רק אם חושבים על החברים, זה הזמן רץ.
כמובן כל מה שהחברים אמרו מצוין, כל מה שבכוחך לעשות תעשה. תוספת קטנה אולי שאני אעשה, אני אגיע הביתה, אני אבקש מהאישה ומהילדים ששגעו אותי על זה, נגיד לצורך העניין, שהזכירו לי כל רגע, בכל מיני צורות, שיציירו ציורים, שיעשו כל מיני כאלה, לא יודע, שיעשו שטויות. העיקר שהזכירו לי לחשוב על החברים ב-12 שעות הקרובות.
הרבה מאיתנו מתאספים היום בערב בקבוצות, אז ממליץ לעשות ישיבת חברים עבור כל הכלי העולמי, עם ההליכיים, עם השירים, עם הקטעים. ומי שנשאר לבד, כן, בערב יש מתאספים הרבה מאיתנו. כן, לא שמעת? כן? כמעט כל היום שישי. יום שישי, המון, המון. ושנים, בן אדם נשאר לבד, יכול להמליץ כל זוזה שהוא עושה, בוא נגיד, לוקח עיפרון, ביט, אוכל, עבור. ככה בלחש קצת עבור כל הכלי עולמי. איך לעשות? זהו זה. מתרגל בן אדם.
טוב, אנחנו צריכים לזכור שחיסרון של החבר זה מאוד חשוב. כי בעצם הגשמיות של החבר זה הרוחניות שלי. ואם אנחנו... אם אנחנו נוכל למלא את החיסרון של החבר לא רק במחשבות, אלא גם במעשים... אני חושב שאנחנו נוכל להיות בעולם מלא מופלא. לכן כמה שיותר למלא את החיסרון של החבר, ושהוא בכלל לא יחשוב על הגשמיות שלו, שהוא ישכח ממנה. כי יש בשביל זה חברים. ואם חברים דואגים לגשמיות של החבר, אז אנחנו נגיע לעולם טוב.